יום יום שישי, פרשת ויגש, פרק למ"ו, פסוק כ"ח. אחרי שסיפרנו על כל משפחת יעקב, על כל ה-70 נפש שהגיעו למצרים, אומרת לנו התורה בפסוק כ"ח: ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. מסביר רש"י מה הכוונה להורות לפניו. מה שלח יעקב את בנו יהודה ראשון למצרים? מה הייתה המטרה? מביא רש"י פירוש פשוט ופירוש של מדרש. פירוש הפשוט אומר רש"י כתרגומו. איך התרגום אומר? המילים בתרגום זה לפנה קדמוי. מה הכוונה לפנה קדמוי? אז רש"י בעצמו מסביר את דברי התרגום בלשונו: לפנות לו מקום ולהורות איך יתיישב בה. פשוט כפשוטו, שלח את יהודה ראשון להכין את השטח שיעקב ירד כבר יהיה הכל מוכן. מה הכוונה לפניו? זה הכוונה את יהודה שלח להורות. מה זה לפניו? קודם שיגיע לשם. לפני שיעקב יגיע כבר הכל יהיה מוכן. מדרש אגדה, במדרש יש כאן הסבר שלהורות, שכמו שאומרים על רב שפוסק הלכות, אז קוראים לו מורה הוראה. הוראה זה לשון תורה, תורה היא מלשון הוראה. Okay. אבל מדרש אומר, מה הכוונה שהוא שלח את יהודה להורות? אומר רש"י, הוא מדרש אגדה, להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. שיהודה יצא, ירד הראשון למצרים ויקים ישיבה. הכין שטח תשתית לישיבה. כשיעקב ירד, הוא יוכל מיד להיכנס ללמוד תורה בלי שום הפסקה והפרעה. פסוק כ"ט: ויסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, ונראה אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. ורש"י: ויסור יוסף מרכבתו, הוא עצמו אסר את הסוסים למרכבה, למרות שהוא היה מלך, היה לו הרבה משרתים, אבל הוא עשה את זה בעצמו, להזדרז לכבוד אביו. וירא אליו, יוסף נראה אל אביו, כי הרי כשיוסף ירד למצרים, ירד לגושן לפגוש את יעקב, יעקב כבר גר שם. קראנו כבר בפסוק הקודם, ויבואו ארצה גושן, הגיעו כבר. יעקב כבר יושב בבית המדרש ולומד תורה. עכשיו, מי בא להיראות למי? יוסף בא להיראות, כי בפסוק כתוב וירא אליו, אז רש"י מסביר, וירא אליו הכוונה, יוסף נראה אל אביו. ויבק על צוואריו עוד. מה זה עוד? לשון ארבות בכייה. יוסף בכה בבכי רב. לכן הביא רש"י הוכחה שכשכתוב על מילה עוד, עוד פירושו להוסיף ולהרבות. הביא רש"י פסוק, כתוב באיוב: כי לא על איש ישים עוד. מה הכוונה? לשון ריבוי הוא, אינו, חברה שמסביר ספציפית הפסוק הזה באיוב, אינו שם עליו עילות נוספות על חטאיו. זאת אומרת, אדם שהוא פשע וחטא, והקדוש ברוך הוא רוצה לפרוע ממנו את החוב, מה שהוא עשה, אז הקדוש ברוך הוא פורע ממנו מה שהוא עשה ולא מוסיף לו על פשעיו דברים נוספים. מה שהוא עשה, על זה הוא משלם. זה הפירוש, כי לא על איש ישים עוד. עוד פירושו להרבות דברים נוספים. אף כאן, אותו דבר אצלנו כתוב בפסוק: ויב קל צוואריו עוד. מה הכוונה? ירבה ועושים בבכי יותר על הרגיל. כל זה מתאר לנו איך יוסף בוכה. אומר רש"י: אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו. יעקב באותו רגע, באותו פגישה ראשונה, יעקב לא מנשק את יוסף ולא נופל על צוואריו, שום דבר. מה קרה? 22 שנה הוא מחכה לו. אומר רש"י: ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. קרה, היה באמצע קריאת שמה. מה קרה פה? אז יש פירוש מעניין שהמהר"ל מפראג מתייחס לרש"י הזה, לעניין הזה בכלל, והוא מסביר שני דברים מעניינים. דבר ראשון, הוא שואל למה יעקב קרא קריאת שמע. כנראה שהגיע זמן קריאת שמע, זה היה כנראה, הפגישה הייתה בשעה כזו שצריך לקרוא קריאת שמע. הוא שואל: אז אם יעקב קורא קריאת שמע, אז למה יוסף לא קרא קריאת שמע? גם יוסף היה מקיים מצוות, אז גם הוא היה, שניהם היו צריכים לקרוא קריאת שמע. כמו שליעקב יש בעיה שהוא לא יכול לנשק את יוסף כי הוא באמצע קריאת שמע, גם ליוסף היה צריך להיות אותו בעיה, היה צריכים לחכות עד קיום קריאת שמע, ואז המפגש יתחיל. מסביר המהר מפרק מובן ככה, כיוון שנפסקה הלכה כמו רבי יהודה שאומר במסכת ברכות שבאמצע קריאת שמע מותר להפסיק מפני העירה, מפני העירה מותר לך להפסיק. יוסף כלפי אבא שלו יש לו עירה אפילו באמצע קריאת שמע, אבל בין פרק לפרק. אז יוסף שהוא אפילו באמצע קריאת שמע כרגע הוא נפגש עם אבא שלו, יש לו עירת אביו, אז מצד ההלכה צריך להפסיק מפני עירת אביו. אבל על יעקב אין את העירה מבחינת יוסף, לכן יעקב לא מפסיק, יוסף כן מפסיק. זה הוא מסביר ככה לפי פשוטם של דברים. אחר כך בעומק הדברים הוא מסביר שזה משהו הרבה יותר עמוק יש פה, שצדיקים שהם מקבלים חסד גדול או שהם רואים איזו פעולה מאוד מיוחדת שהקדוש ברוך הוא עושה להם, התגובה הראשונה שלהם זה להודות לקדוש ברוך הוא ולקבל עליהם עול מלכות שמיים. יעקב כשהוא רואה את יוסף בעיניים גשמיות בא אליו, מה התגובה הראשונה שלו? לקרוא שמה, להגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה בא בגלל שהוא ראה את יוסף,
זה נראה יותר גדול, כי הזמן של קריאת שמה זה לא
כן, זה מסביר יותר מזה, זה בגלל שהוא ראה אותו לכן הוא קרא קריאת שמה. זה בדיוק סוק למד יאמר ישראל אל יוסף אמות הפעם הרי ראותי את פניך כי אותך חי. מה הכוונה? יעקב אומר לו עכשיו עמות הפעם, עכשיו אני הולך למות, רק עכשיו נפגשו. אומר רש"י, עמות הפעם פשוטו כתרגומו. אתה רוצה להבין את פשטות המילים, תראה מה אומר התרגום. מה התרגום אומר? רש"י לא מצטט אותו, נראה אנחנו מה אומר התרגום אונקלוס. הוא אומר ככה, אילו הנמאית זימנה הדה מנחם ענה. מה הפירוש? יעקב אומר לו, אם עכשיו חלילה אני אמות אני מנוחם, כי ראיתי את פניך. זה לא שהוא מבקש למות, הוא אומר לו עכשיו, כמו שאומרים עכשיו אני כבר מוכן שגם אם זה יקרה. ומדרשו, מה המדרש אומר על המילים הללו? סבור הייתי למות שתי מיטות. יעקב אומר ליוסף, אני הייתי סבור שאני אמות פעמיים בעולם הזה כפשוטו ולעולם הבא. למה הוא ימות לעולם הבא? שנסתלקה ממני שכינה והייתי אומר שהתבעני הקדוש ברוך הוא מתעתך. הרי למדנו שכל אותם שנים שיעקב היה בצער על יוסף, אז זה גם שכינה הסלקה ממנו, כמו שלמדנו שכשכתוב בתחי רוח יעקב אביהם חזרה לו שכינה, חזרה לו רוח הקודש. אז יעקב אומר, פחדתי שההסתלקות שלי מן העולם תהיה ככה במצב כזה של הסתלקות השכינה, ולא רק שאני אמות בעולם הזה אלא בעולם הבא יתבע ממני הקדוש ברוך הוא שבגללי אתה נעלמת. למה? כי אני שלחתי אותך לבד בלי שמירה צמודה, אז האשמה כולה מוטלת עליי. עכשיו שעודך חי לא אמות אלא פעם אחת. למה פעם אחת? רק בעולם הזה. אבל העולם הבא אין, העניין מושלם, הוא לא גרם שום דבר ליוסף. סוק למד א', היום היוסף אל אחיו ואל בית אביו אלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי ואנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם בכל אשר להם הביאו, והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם, ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה, גם אנחנו גם אבותינו, ועבור תשבו בארץ גושם כי תועבת מצרים כל רועי צאן. כל זה זה מספר פסוקים שיוסף אומר לאחים, מה אני הולך עכשיו לספר לפרעה. עכשיו רש"י מסביר את כל רצף הפסוקים. אומר רש"י כך, ואומרה אליו החי וגומר, זה היה כתוב בפסוק למד א', ועוד אומר לו ואנשים רואה צאן וגומר. זאת אומרת רש"י כאן אומר שפסוק למד ב', היינו יכולים הרי להבין כאילו פסוק למד ב' לא אומר יוסף, אנחנו יכולים להבין ככה, פסוק למד א' אומר יוסף ואומרה אליו אחי בית אבי אשר בארץ כנען באו אליי, מתי ממשיכים דברי יוסף? אולי פסוק למד ג', והיה כי קרא לכם פרעה ואמר. היינו יכולים לחשוב שכאילו פסוק למד ב' זה משה רבינו כשהוא כתב את התורה, אז הוא מספר לנו עובדה שאנשים רואה צאן וכולי. אומר רש"י לא, פסוק למד ב' זה המשך דברי יוסף, זה מה שרש"י אומר, ועוד אומר לו ואנשים רואה צאן וגומר, זה המשך מדברי יוסף לפרעה. בעבור תשבו בארץ גושן והיא צריכה לכם שהיא ארץ מקרה, זאת אומרת המקום מתאים ואתם צריכים את זה, זה התאמה משני הצדדים. וכשתאמרו לו שאין אתם בקיאים במלאכה אחרת ירחיקכם מעליו וישיבכם שם. למה הוא ירחיק אתכם מעליו וישיבכם בארץ גושם? כי תועבת מצרים כל רועה צאן, לפי שהם להם אלוקות. העליל של המצרים זה הכבד, זה עשה. אז בגלל זה הוא ירחיק אתכם שתשבו בארץ גושם. למרות שלכאורה כבר למדנו שפרעה, כשהוא שמע שמשפחתו של יוסף מגיעים למצרים, אז פרעה בעצמו, מה אמר, איך למדנו, שהוא בעצמו הציע שאיפה יהיה המקום שהם יגורו, יהיה בארץ גושן. פרעה הציע את ההצעה הזו, כן, זה הצעה שבאה מפרעה. ואילו פה אנחנו רואים שיוסף, הוא אומר לאחים שלו, אני מציע לכם, תענו לו כך וכך, כדי שהוא ישיר אתכם וייתן לכם את ארץ גושן. לכאורה זה הרי הייתה הצעה של פרעה, מה יוסף צריך? אלא יוסף, יש כאן שני אפשרות איך להסביר את זה. אפשרות אחת אפשר להסביר, שפרעה ידוע שהוא מבטיח ואינו מקיים. אחרי תחילת הפרשה שויגש אליו יהודה ויאמר, אז מה יהודה אומר? כמוך כפרעה, מה יהודה אומר? הפרעה מבטיח ואינו מקיים. אז אם פרעה מבטיח ואינו עושה, גוזר ואינו מקיים, אז נכון שהוא אמר שהוא ייתן להם את ארץ גושן, ומי אומר שהוא יעמוד בזה? צריך לחזק את העניין גם עם טיעון שכלי שזה מגיע להם. דבר שני אפשר להגיד, מי אומר שפרעה התכוון שהם גם יגורו בארץ גושן? אולי הצון יהיה בארץ גושן, יהיה להם שם הנציבות שתשמור על זה, אבל פרעה יוצא שהם יגורו דווקא בעיר הבירה של מצרים או לידו. אז משני הסיבות הללו היה צריך להבטח שבאמת זה ככה יהיה.
אבל זה
פרעה שלהם בפן הבא? פסוק מן זין. ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר, אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והינם בארץ גושן. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה. יוסף מבין, יש לו את כל המשפחה, רק חמש הוא מביא. איזה חמש? מקצה אחיו. מה זה מקצה? מהקצוות. היינו, אומר רש"י, מן הפחותים שבהם לגבורה, שאין נראים גיבורים. גיבורים היו כולם, אבל נראים, היו חמש, היו נראים כאלה
חסינים,
לא חלשים, אבל גיבורים, כבר למדנו שרש"י בעצמו אמר כבר בפרשת מקץ שכולם היו גיבורים, אבל הוא לקח כאלה שלא. למה? שאם יראה אותם גיבורים יעשה אותם אנשי מלחמתו, ואז הוא לא יוצא לוותר עליהם. אז הוא בחר חמש שלא נראים גיבורים, ואז פרעה כבר יחשוב שכל העשר כאלה לא 100% חזקים. ואלה, מי המחמש שיוסף הציג? ראובן, שמעון, לוי, יששכר ובנימין. ורש"י, שאותן שלא כפל משה שמותן כשברכן. כשמשה רבינו מברך את בני ישראל בסוף התורה, אז יש שבטים שמשה רבינו כופל את השם שלהם, ויש שבטים שהוא לא כופל. אז אותם חמש שכרגע הזכרנו, משה רבינו לא כופל את השם שלהם. למה הוא לא כופל את השם שלהם? כי הם החלשים, כי הם נראים חלשים. אבל שמות הגיבורים כפל. למה הוא כפל? כי אנשים חזקים וגיבורים שהם מפורסמים, אז הוא מחזק, אז הוא כופל את שמותם. אז זה הפירוש שרש"י מביא ובוחר, לפי זה יודע באמת איזה חמש הוא הביא, כי זה מתאים עם כך שאותם חמש משה לא כפל את שמותם. מי הם הגיבורים שמשה כן כפל? מפרט רש"י את השמות של הגיבורים. וזאת ליהודה, שמה השם כל יהודה. אז רואים את יהודה של משה כופל. ולגד אמר ברוך מרחיב גד, ולנפתלי אמר נפתלי, ולדן אמר דן, וכן לזבולון וכן לאשר. אז את הגיבורים הוא כפל, את הנירים חלשים הוא לא כפל, ואותם הציג יוסף לפני פרעה.
יוסף ידע את זה בשום קשר למשה.
כן, רק אנחנו רואים שמשה עושה את אותו. משה מגלה לנו מי בדיוק השמות של
הגיבורים. למרות ששמעון ולוי שלמעשה החריבו את...
אמרנו קודם, גיבורים היו כולם. השאלה איך הם נראים. גיבורים ודאי שהיו כולם. זהו לשון בראשית רבה שהיא אגדת ארץ ישראל. ככה כתוב במדרש. אבל בגמרא בבלית שלנו, אבל בתלמוד הבבלי, מצינו שאותן שכפל משה שמותם הם החלשים. תלמוד הבבלי כתוב להפך. שאלה שמשה כפל הם החלשים, אז אם כך למה הוא כפל אותם? כדי לחזק אותם. כי הם חלשים, צריך לחזק אותם. ואותם הביא לפני פרעה. יש לנו אם כך שתי דעות, מי הם הבנים שהביא, האם הוא הביא את ראובן, שמעון, לוי, יששכר ובנימין, או שהוא הביא את גד ונפתלי ודן, זבולון ואשר. מה עם יהודה? את יהודה הרי משה כפל את שמו, וזה ודאי אפשר להגיד שיהודה נראה חלש, כי יהודה הוא זה שניגש ליוסף, היגש אליו יהודה, ויהודה היה נראה גם גדול וחזק. אז מה הסיבה לפי תלמוד הבבלי למה משה כפל את שמו של יהודה? אומר רש"י, ויהודה שהוא הוכפל שמו לא הוכפל משום חלשות. יהודה לא כפל משה את שמו כי הוא חלש, אלא טעם יש בדבר. מה הטעם? הטעם כתוב, הזכרנו כבר שיהודה אמר ליעקב לפני שהוא לקח את בנימין למצרים, הוא לקח על עצמו נידוי וחטאתי לאבי כל הימים, ודיברנו על זה כבר בעריכות, שכל הימים הוא מתכוון
לעולם הבא.
אז אחרי פטירתו של יהודה כתוב שכל אותם שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו, ככה גם אומרת, עצמותיו של יהודה מתגלגלות בארון מפני שהוא אמר וחטאתי לאבי כל הימים. ומשה רבינו באמירה שהוא אמר וזאת ליהודה שמע השם כל יהודה, איזה תיאור ארוך בגמרא איך שמשה רבינו הביא מנוחה ליהודה.
העלו את העצמות של כל...
כולם עלו, כולם בא. יש הרבה מקומות. כדאית בבבא קמא, כמו שהגמרא במסכת בבא קמא, רש"י מדבר על זה בסוף התורה, בסוף דברים, שם כשרש"י יגיע לפסוק הזה, וזאת ליהודה, שמע השם כל יהודה, שם רש"י יזכיר בדיוק את הפרטים של הדבר. בברייתא דספרי שנינו בה וזאת הברכה כמו בגמרא שלנו. רש"י מחזק את התלמוד הבבלי שדווקא יוסף הביא את לא את ראובן שמעון לוי ויששכר ובנימין, ודווקא את גד ונפתלי דן זבולון ואשר. פסוק ג' ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם? ויאמרו אל פרעה רועה צאן עבדיך, גם אנחנו גם אבותינו. הם חוזרים בעצם על מה שיוסף הכין אותם, מה צריך להגיד. ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבו לעבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך היא, במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתן שרי מקנה על אשר לי. מה הם מתכוון אנשי חיל? לא אנשי חיל חיילים למלחמה, כי הרי כבר סיכמנו קודם שיוסף מראה לפרעה שיש לו אחים חלשים והוא לא מתכנן לקחת אותם למלחמה. לראה שאומר אנשי חיל, הכוונה בקיאים באומנותן לראות צאן. חיל זה כל אחד שהוא מומחה במקצוע שלו, הוא נקרא איש חיל. זאת אומרת, אדם הוא איש חיל.
כן.
זאת אומרת, במקצוע שלו הוא מומחה. אז פרעה אומר, אם יש בהם אנשי חיל, אז סמטן, שרי מקנה, על אשר לי. אומר רש"י, על אשר לי, על צאן שלי. שפרעה ביקש, אם כבר, שיתפלו גם בצאן שלה.
זו עבודה זרה שלהם.
הם שמרו, שמרו על זה. יש ברש"י, האם רק הבכורים הם האליל שלהם, או כולם? יש לזה כמה דבר. פסוק ז', ויבא יוסף את יעקב אביו, וימידהו לפני פרעה. ויברך יעקב את פרעה. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? לפני זה יש לנו את רש"י על פסוק ז'. ויברך יעקב את פרעה. מה הוא בירך אותו? כי נראה בעזרת השם בפסוק י' עוד הפעם ויברך יעקב את פרעה, יש לנו כמה פעמיים. אז מה היה בפעם הראשונה? אומר רש"י, ויברך יעקב היא שאילת שלום. פשוט לפרוץ בשלומו. כדרך כל הנראים לפני המלאכים לפרקים. שלו דיר בלז, שאל בשלמה. ואז פסוק ח' קראנו, ויום הפרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך, ויום יעקב אל פרעה ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. מה הכוונה ימי שני מגוריי ומגוריהם? מה הכוונה במילה הזו? אמרה ששני מגוריי זה ימי גירותי, לא הפירוש ימי שני מגוריי זה השנים שגרתי, אלא כל השנים שהייתי גר ועברתי ונדדתי ממקום למקום, זה 130 שנה שאני נודד, וזה אומר, כל ימי הייתי גר בארץ, כל הימים שלי אני תמיד הייתי גר, ולא השיגו, מה פירושו לא השיגו ולא השיגו בטובה, הם לא השיגו, אבותיי שהיו גרים, לא היה להם כל כך הרבה צרות, כמוני שאני הייתי גר. פסוק י' ויברך יעקב את פרעה. היוצא מלפני פרעה, מה זה עוד הפעם ויברך יעקב את פרעה? זה הרי לא כמו קודם שהוא שאל בשלמה, אז כמה היה שמפרט משהו אחר. כדרך ויברך יעקב, כדרך כל הנפטרים מלפני שרים, מברכים אותם ונוטלים רשות, מברך אותו וקבל רשות לעזוב את זה. שואל רשי, ומה ברכה ברכו? ורשי שיעלה נילוס לרגליו. בדרך כלל הנילוס גם ככה היה עולה תמיד, והמלכים, פרעה היה כל יום יוצא לטייל ליד הנילוס, אבל הרי כאן היה שנתיים רעב, וברעב גם הנילוס היה במתקן, הירד, היה בשפל. אז פה כתוב שיעקב כשהוא הגיע למצרים נפסק הרעב, חזר, למרות שהיה בחלום שיהיה שבע שנים רעב, אבל היה שנתיים רעב, כפי שנראה, והרעב הפסיק. פה זה התחיל בברכה שיעקב מברך את פרעה, הוא אומר לו, עכשיו מי מחר בבוקר אתה הולך לנילוס ואתה רואה שהוא חוזר חזרה. לפי שאין מצרים שותה מגשמים אל הנילוס עולה ומשקה, או מברכתו של יעקב ואילך, היה פרעה בא אל נילוס והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ. משקה את הארץ, זאת אומרת התחיל חזרה, התחילו לזרוע והרעב נגמר, ככה כתוב במדרש תנחומא.